שאתם יודעים יש בלגן בעולם. זה לא התחיל מהיום, אבל מדי פעם מזכירים לנו את זה. יש רגעים מצחיקים שקוראים להם הפסקת אש. כאילו הכל בסדר. אבל מה באמת קורה? מה באמת קורה ומה אנחנו יכולים לעשות ומה קורה איתנו? מריו, תעשה לי כוס קפה. נס בלי סוכה. חלב בלי סוכה. אז כאלה מצוות. טוב, אנחנו נקרא, יש כמה תורות בליקוטי מוהר"ן שלא נמצאות בתוך הספר המרכזי, תורות שנמצאות באשמתות, זאת אומרת שזה הופיע יותר מאוחר, כמובן זה הדברים של רבי נחמן, אבל זה לא מופיע בתוך הספר המרכזי. הנה הגדלות, וואי, למה זה ככה? תגיד, תוריד קצת את ההדים האלה. הנה הגדלות מפיל את האדם ומשפילו, הן בגשמיות והן ברוחניות. כי איש ישראל, אם הוא דבוק בהשם יתברך ובאמונתו הקדושה, אזי אינו יכול לשלוט עליו שום דין, ולא יהיה לו שום נפילה. כי מי יוכל לגע בו, באשר הוא קרוב אל המלך, ובאיזה מקום אשר הוא חונה, שם הר אלוקים. וממשלת הקדוש ברוך הוא עליו. אבל אם הוא נופל מאמונה, היינו שנפל בגדלות, ואזי הוא מובדל מהקדוש ברוך הוא, ואז אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, ואז כל הדינים שורים עליו. בשפה של התורה, בשפה של הקבלה, הצרות נקראים דינים. אז אנחנו כל פעם שואלים את עצמנו, מה קורה? מה קורה? מה זה כל הצרות האלה? מה זה כל הבלגן הזה? שם יברך אותך, ישמח אותך. אתה מתוק, אתה מתוק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יצא לך טוב. זכה לעשות קפה לאשתך בקרוב. זהו, אמרת אמן, גמרנו. עזרת השם, מי יודע. אז רבנו כותב כך, יש מצב שאדם עושה איזושהי פעולה, עושה איזשהו עניין, ולא שולטים עליו שום דינים. זאת אומרת, אדם יכול להגיע למצב ששום כוח בעולם לא יכול להרע לו. איזה יופי, מתאים לנו. ואדם יכול להגיע למצב, שנייה, הפוך, שכל הדברים שבעולם יכולים להרע לו. מדהים. אז רבנו כותב, יש דבר שנקרא גדלות. גדלות, בשפה פשוטה זה גאווה. שלא תחשבו שגאווה, שההפך מגאווה זה אני אפס. אבל גאווה זה אני מסתדר לבד, אני מנהל את העניינים, אני הקדוש ברוך הוא, אני מבין את הכל לבד, אני פותר את הכל לבד, הכל עליי, אין שום בעיה, קטן עליי. אז רבנו כותב, הדבר הזה, שקוראים לו גאווה, הוא מפיל את האדם, הוא משפיל את הבן אדם. גם בגשמיות וגם ברוחניות, גם בעסקים, גם בזוגיות, גם בבריאות, גם בנפש, גם בקדושה, גם בהרגשות, כל מה שיש לבן אדם בפנים ובחוץ, הכל זה תוצאה של דבר אחד. האם אני בגדלות, בגאווה או לא? מה הצד השני? הצד השני, כאיש ישראל, אם הוא דבוק בהשם יתברך ובאמונתו הקדושה, אינו יכול לשלוט עליו שום דין. ולא יהיה לו שום נפילה. מי יכול לגעת בו? אם המלך נמצא אצלי, מי יכול לגעת בי? אז יש גדלות ויש אמונה. זה פשוט. יש בלי הקדוש ברוך הוא ויש עם הקדוש ברוך הוא. זה שתי פאזות. בלי הקדוש ברוך הוא, מה? כולם יכולים לאכול אותי בלי מלח, אני כזה קטן, אני כזה מבולבל, מי אני? מה אני? עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר. והדבר הזה יכול להשתנות כל שנייה. שנייה, פעם אני פה, פעם אני פה, פעם אני פה, פעם אני פה, זה לא. אבל הבדיקה היא פשוטה. בן אדם מרגיש שהוא נפל, בן אדם מרגיש שהוא הסתבך, קרה לו איזה צרה, באים לו כל מיני דינים. אז בוא נבדוק את עצמי. בואו נבדוק את עצמי, מה קורה. ותשימו לב, הנקודה המרכזית כאן, שכל מה שקורה בחוץ, הדבר הזה אנחנו פוגשים אותו שוב ושוב 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 אצל רבי נחמן. אולי הוא לא כותב את זה במילים האלה, אבל זה מה שכתוב בעצם בכל מילה של רבי נחמן. כל מה שקורה בחוץ, מתחיל ונגמר בפנים. אם אתה תעשה את העבודה שלך בפנים, הכל יסתדר בחוץ. לא תעשה את העבודה שלך בפנים, שום דבר לא יקרה בחוץ, שום דבר לא ייפטר, כי זה לא דבר חיצוני. ואתם יודעים, אם מסתכלים היום על המצב הביטחוני, או כל מצב אחר, כלכלי, נפשי, משפחתי, זוגי, אז כבר אנחנו הגענו למצב שברוך השם אנחנו מסוגלים להבין, לא צריך להיות גאון. אין לנו שום פתרון, אין שום פתרון, אין, פשוט אין. מבינים את זה? אבל זה מייאש, נכון? אין פתרון. אז רבי נחמן אומר, יש פתרון. אפילו פתרון קל, אבל הפתרון הוא בפנים, הוא לא בחוץ. זה שהוא לא בחוץ, כבר הגענו להסכמה. מי שחושב שיש פתרון בחוץ, הוא פשוט, הוא בהזיה. אבל מי שרוצה פתרון ואומר, רגע, שנייה, זה בעצם זה פשוט. זה בפנים. הדברים האלה, המילים האלה, נכתבו לפני 200 שנה באיזה כפר באוקראינה. וזה קשור אלינו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות בחוץ. את מי לפטר, על מי לעשות ועדת חקירה, את מי לתבוע, במי לנקום. גם באופן אישי, יש לנו רשימה שחורה של אשמים. ברור, אמא שלי, אבא שלי, אשתי, הילדים שלי, המפקד שלי בצבא, אחותי, אחי הגדול, אחי הקטן, מה שאתם לא רוצים. כל מי שפגשנו בדרך, הוא אשם. אנחנו מסודרים. ואם לא מספיק רשימה פרטית, יש לנו גם רשימה כללית. כמובן, הערבים, האמריקאים, הממשלה, איך לא, האמת, באמת הם אשמים. הממשלה וכל השר, וכולם, כולם, 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 זה הכל בגללם, הכל בגללם. אז מה רבי נחמן אומר? אז מה, הכל בגללי? אתה יודע מה? לא בא לי. כל הבלגן זה בגללי? ועכשיו אני צריך לקחת את כל האשמה הזאת עליי? אז אני לא רוצה. רבי נחמן אומר, זה לא אשמה, זה אחריות. זה לא הכל בגללך. תיקח אחריות ותעשה את העבודה שלך, תתקן את החלק שלך. כל אחד יש לו חלק לתקן, הוא לא צריך לתקן את העולם, וזה לא הכל בגללו, וזה לא הוא השם. יש לי את העבודה שלי, יש לי את החלק שלי. והאנרגיה האינסופית שאנחנו משקיעים בלשנות את העולם ולפתור דברים, היא פשוט, אין לנו אותה. גמרנו אותה, בזבזנו אותה, אין לנו. אין לנו אנרגיה לכלום, נכון? אין לנו, די. אין כוח, אין כוח לכלום. למה? כי מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא לא דורש כוח בכלל. וכל הכוח שלנו הולך על דברים שאנחנו בכלל לא צריכים לעשות ולא עוזרים לנו בכלל. ורבי נחמן כותב עוד פעם, בוא נראה את הפסוק. הוא מביא את הפסוק, רב לכם סוב את ההר, פנו לכם צפונה. הפסוק הזה מדבר על כמה מישורים, אחד מהם הוא משהו היסטורי שהתורה מספרת עליו, חז"ל אומרים שזה הוראה לדורות, ואנחנו נראה שזה לוקח אותנו לעבודה שלנו. זה הקוד. כל דבר שבן אדם רוצה להתחבר אליו, יש לזה פסוק בתורה. יש לזה איזושהי הנחיה בתורה. ומה שאנחנו מדברים עכשיו נמצא בפסוק הזה. רב לכם סוב את ההר, פנו לכם צפונה. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הדרך מים סוף לארץ ישראל, היא הכי קצרה, תעבור דרך הרי אדום, תיכנס. לא, להקיף, לא להתגרות. יש שם בני עשיו, אנחנו, אין לנו רשות להתגרות. יש כוח בעולם, שאם הוא מופיע, התורה אומרת לנו, אל תתגרה, תעקוף. אל תהיה חכם, אל תהיה גיבור. כותב המדרש, אם באה שעתו של עשיו, אם הכוח של עשיו עולה, עשיו זה המערב, הצפינו עצמכם מלפניו. תתפסו מקום, תתחבו באיזה פינה. שנאמר, פנו לכם צפונה. הלכו צפונה. והכלי יקר מפרש, רבים אומרים כי פסוק זה נוקב ויורד עד תהום. ויש בו רמז לשעה ולדורות. זה לא רק סיפור שהיה, זה לכל הדורות. אז מה זה הסיבוב הזה? מה זה ההנחיה לעשות סיבוב? ועניין סיבוב זה, שילכו סחור לכרם השם, לא יקרבו. כי ימים רבים לישראל שהיו נעים ונדים סביבו, ולא יותן לישראל כוח עליהם. עד מדרך כף רגל, עד שיבוא מי שנאמר בו, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. יש הנחיה לכל הדורות, לחכות עד שיגיע הזמן, ואז הקדוש ברוך הוא יגמור את העבודה. אבל עד אז לא ללכת בכוח. רב לכם סוב את ההר. אומרים חז"ל, יש פסוק בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני משביע אתכם, לא בכוח. יגיע רגע שהכל ייגמר בטוב, אבל לא בכוח. שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. לא לגלות את הקץ, לא להגיד שזה יהיה דווקא עכשיו ודווקא כך כמו שאני חושב, ולא לדחוק את הקץ, לא לעשות פעולות בכוח שתבוא הגאולה או שאני אגיע למה שאני רוצה, גם באופן כללי, גם באופן פרטי. ודבר שלישי, לא למרוד במלכויות. ואת הדבר הזה כבר קלקלנו, וכל הדינים וכל הצרות שבאו על עם ישראל, זה היה בגלל הדחיקה, דחיקת השעה. כל המלחמות וכל השואה וכל הרדיפות וכל השונאים, זה הכל, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם שומרים את השבועה שלי, טוב, אם לא, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות. כמו שאנשים מצדים איילות, ככה יצודו אתכם. אם אתם תעברו על הדבר הזה. והדבר הזה, באופן פנימי, פירושו, אני שולט במצב. מה זה? מה זה נקרא לדחוק את השעה, למרוד במלכויות, לגלות את הקץ? במילים פשוטות זה אני שולט במצב, אני מוביל את העניינים. העניינים לא אתה מוביל, ואם אתה מתעקש להוביל אותם, אז אתה עכשיו מזמין דינים, אתה מזמין בעיות. ומה שקורה היום בעולם, כל הדינים וכל השונאים שיש לנו על כל צעד ושעל ועל כל מטר, גם פה וגם בחוץ וגם בכל העולם, הכל זה רק שיקוף. זה מאוד מאוד מנחם לדעת שכל הדבר הזה, כל הכמויות האלה של האויבים והשנאה, זה, אני לא אמור לפתור את זה, אני גם לא יכול לפתור את זה, אבל מצד שני, יש לי אפשרות לעזור בעניין הזה, וזה דבר שהוא קל מאוד. אני לא יכול להתמודד, אני לא יכול להילחם, אני לא יכול. וגם אלה שיש להם את הכוח לא יכולים. אבל אני יכול לעשות עם עצמי משהו בתוכי, וזה משנה את כל התמונה. והנקודה היא שמתחת לפני האדמה, יש איזה סוג של מרכז בקרה כזה. יש שם רק כפתורים. אבל הכפתורים האלה מחוברים אליהם כביכול חוטים, והחוטים האלה מזיזים את הכל. והמרכז בקרה אצל כל אחד מאיתנו זה הלב שלו. וכל יהודי, הזוהר אומר, כל יהודי הוא לב של העולם. לב זאת אומרת שהכל מתחיל שם, הכל פועל משם. ואם אני אעשה את העבודה שלי בלב שלי, כל הנשמות וכל העולמות וכל הדברים שקשורים אליי יושפעו. ברוך השם שהמרכז הבקרה הזה הוא מאוד נגיש, הוא מאוד פשוט. הוא לא נמצא באיזה מקום שאין לי קשר אליו. אז עוד פעם, רבנו כותב, הנה הגדלות מפיל את האדם ומשפילו, הן בגשמיות והן ברוחניות. מה זה גדלות? מה פירוש המילה גדלות? גדלות זה נפרדות. אני במרכז, אני נפרד. אני לא חלק. אני יכול להסתדר לבד, אני אדאג לעצמי. זה נורא מצחיק, אני אדאג לעצמי. אתם יודעים, בן אדם יוצא בבוקר לעבודה ולא חוזר. אני אדאג לעצמי. כמה אנשים מתים מכלום, בלי שום הכנה, בלי שום הודעה, בלי שום דבר. ככה, סתם, חס ושלום, לא עלינו. מה, אני אדאג לעצמי, אני אפתור את הבעיות שלי. וכמובן גם באופן מדיני. אנחנו נעשה, אז היום כבר, אף אחד כבר לא אומר, אנחנו, כמו שמלחמת המפרץ, הרבה הרבה רעש וצלצולים. אנחנו נגיב, אנחנו נעשה, אנחנו נפתור. רבנו כותב, אם הוא נופל מאמונה, היינו שנפל בגדלות, הוא מובדל מהקדוש ברוך הוא. ליפול מאמונה זאת אומרת, אני נפרד. אני מרגיש את עצמי לבד, אני מרגיש שהכל עליי. הכל עליי. אני צריך לפתור את הבעיות, ורק אני יכול לפתור אותם, אף אחד לא יפתור אותם. זהו, זה הכל עליי. אז מה קורה באותו רגע? אז יש משפט בחזל שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מלא מעצמך, אני לא יכול להיות בתוכך. זה לא הולך ביחד. תחליט, או אני או אתה. אם אתה, יאללה, בוא נראה איך אתה עושה את זה. טוב, באמת, לא צריך להתאמץ. אם זה אני, אם אני אמור לשלוט במצב ולפתור את הבעיות ולהביא פתרונות, אני לא יכול לפתור את הבעיות הכי קטנות שלי. הכי קטנות, בשום צורה. לא יכול, ניסיתי. בטח לא את הבעיות הגדולות. ואז רבנו כותב, שנופל מהאמונה, באים ישראל בגלות. זאת אומרת, אפילו הטלטול וההכרח לברוח ממקום למקום, או לעזוב את חלק מהארץ, כל הדברים האלה, זה הכל הולך רק על זה. אם יש לי אמונה, הקדוש ברוך הוא איתי. ושתבינו גם שלא מדובר, אמונה זה, אני לא, אני יהיה בסדר, אני לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא עוזר, זה לא אמונה, זה דמיונות. אמונה זה אני עושה מה שאני צריך ומה שמוטל עליי, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. האדם חולה צריך ללכת לרופא, עדיף שילך לרופא הכי טוב שיכול, כי הרופאים זה לא משהו, אבל הוא צריך ללכת. האדם שצריך להתפרנס, הוא צריך לעשות משהו בשביל זה, זה לא ייפול לו משמיים. האדם שיש לו אויבים צריך ללכת ולהילחם, צריך לעשות את זה. אבל לעשות את זה מתוך אמונה. ולא רק אמונה שזה מה ש... מה שאני צריך לעשות זה הדבר הזה, אלא אמונה שכל מה שקורה, מי ששולט על הדבר הזה, זה הקדוש ברוך הוא. ואחד מהדברים שחזל אומרים שהייתה שאלה, שגם אנחנו שואלים, איך זה יכול להיות, איך, סתם הגיונית, איך זה יכול להיות שיגיע מצב שאנחנו ננצח את האויבים שלנו? הם כל כך רבים, מיליארדים של אויבים בכל מקום, אנחנו כל כך מעטים, עם כל הכבוד לכוחות שלנו, באמת זה מצחיק. איך זה יכול להיות? איך זה יקרה? איך אפשר לדמיין שזה יקרה? אז חז"ל אומרים, למה זה דומה? לאין סוף שדות של קש, זה הרבה, וניצוץ אחד של אש, זה קצת, מה זה ניצוץ? זה כלום, זה כלום, כלום, לא רואים את זה בכלל. למה? שדות, תחשבו על שדות של מאות, מאות, מאות ואלפים קילומטרים של תבועה. אז איך יכול להיות שכל כך מעט יכול להתגבר על כל כך הרבה? התשובה היא, מה הקשר? המעט הזה הוא אש, הרבה הזה הוא קש. זה לא הולך לפי כמויות. אש, קצת אש, שורפת הרבה קש. זה לא, תראה, צריך להביא הרבה אש כי יש הרבה קש. לא, זה צריך משהו אחר. אבל מה אנחנו רואים פה? שגם המעט יש לו כוח, אבל הוא צריך להיות... הוא צריך להיות אש. אנחנו מעטים, בסדר, כן, אבל השאלה אם אני יודע מי אני, אם אני יודע מי אני, אז אני יכול לשרוף. אני יכול לשרוף ולבטל את כל הדינים ואת כל הצרות מעליי ומעל כל מי שקשור בי. אבל איך אני אש? אני אש, אני בשר ודם, אני חתיכת בן אדם, איך אני אש? איך בן אדם יכול להפוך להיות אש? אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נקרא אש. השם אלוקיך אש אוכלה. ואיך יכול להיות שבן אדם יתחבר לאש? יהודי יכול להתחבר לאש, יהודי יכול לקבל את הכוח של האש בתוכו, וזה הכוח של האמונה. אני לא מסתדר לבד, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתמונה, ואני סומך עליו, אני מאמין בו, ואני בוטח בו, ואני נרגע לתוך המקום הזה. זה באמת, עליי זה גדול, עליו זה קטן. ולא נדרש ממני להפוך עולמות, ולא נדרש ממני להביא שום פתרונות. נדרש ממני להאמין. אז רבנו כותב, כי איש ישראל, אם הוא דבוק בהשם יתברך, ובאמונתו הקדושה, אזי אינו יכול לשלוט עליו שום דין, ולא יהיה לו שום נפילה. כי מי יוכל לגעת בו? כי הוא קרוב אל המלך. כל מקום שהוא חונה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אז מה שאנחנו צריכים זה להחזיר את הממשלה אליו, להבין שהשלטון נמצא בידיים שלו. זהו, וכל אחד בחיים שלו הוא צריך פשוט לעשות דבר מאוד פשוט, להודות. להודות באמת. לא צריך ללכת להתגייס לאיזה רעיון. בוא נחשוב על איזה רעיון שאני לא שולט במצב. זה לא רעיון, זאת המציאות, רק תודה. אתה יודע, אתה לא שולט במצב, אתה לא מנהל את העולם, אתה לא יכול לפתור שום בעיה, גם לא את החיים שלך. זה לא אומר שצריך לשבת באפס מעשה. זה לא אומר שלא צריך לעשות כלום, אבל הפתרונות הם לא בידיים שלי. תראו מה אנחנו מבקשים בראש השנה. בראש השנה אנחנו אומרים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ריבונו של עולם, בוא תמלוך אתה, בוא תראה מי אתה, בוא תגלה את הכוח שלך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזך, על כל יושבי תבל ארצך, כולם יראו אותך, כולם יכירו אותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, כל מי שיכול לנשום, הוא יגיד, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אבל מה הבעיה? הבעיה שבתוך כל אחד מאיתנו יש שני כוחות, יעקב ועשיו. יעקב, כל העניין שלו, למה קוראים לו יעקב? ידו אוחזת בעקב עשיו. זאת אומרת שההגדרה של יהודי זה נלחם בעשיו. אנחנו עכשיו מה, נלחמים בעשיו? אנחנו נלחמים בישמעאל, אם כבר, גם זה לא. אז מה נקרא להילחם בעשיו? להילחם בעשיו שבתוכי. בתוך כל אחד יש עשיו עם השקפה של עשיו. מה זה השקפה של עשיו? בעשיו כתוב, על חרבך תחיה. תסתכלו בפשטות, אנחנו רואים את כל הסמלים ואת כל הפתגמים ואת כל הסיסמאות ואת כל הצורה של איך נראה המערב. זה הכל כוח, זה הכל אלימות, זה הכל תוקפנות. בשם השלום שארצות הברית מתהדרת בו, אז אין מלחמה בעולם שאין שם נשק אמריקאי. אין צבא בעולם שלא רוכש נשק אמריקאי. זה ספקית הנשק הכי גדולה בעולם. רוב הדם שנשפך בעולם, זה יתבצע על ידי כוח אמריקאי. על חרבך תחיה. יש כאן חרב. טוב, מה זה קשור אליי? אומר האוהב ישראל מאפתא, על חרבך תחיה, זה שהחיות שלי זה מתוקפנות. מאיפה אני מקבל חיות? מתוקפנות. עכשיו, איפה זה קשור אליי? איפה זה קשור אליי? זה מאוד פשוט. יש במציאות שלנו, על פי טבע, אל תיקחו את זה קשה, כי זה רק על פי טבע, ואנחנו לא סוגדים לטבע, אבל זה המציאות על פי טבע. יש רק שתי אפשרויות. או שתלטנות, או ריצוי. או שאני תוקפן, ואני משיג את מה שאני רוצה בתוקפנות, או שאני שפוט ונכנע בלי רצון, אני אומר, טוב, תגידו לי אתם, תגידו לי מה לעשות. ואם ניקח את זה נגיד לזוגיות, ששם זה הכי פשוט, תמיד יש אחד שמשתלט, ואחד שמרצה, שפוט. זה מסודר, זה פשוט מסודר. אם האדם אומר, רגע, אני לא יודע אם אני משתלט, אולי אני לא משתלט, אולי זה אשתי משתלטת, אז בואו נבדוק מי מקבל את ההחלטות, כשרוצים לצאת לטיול, אז מי מחליט לאן נוסעים, וכשיש בעיה, מי פותר אותה, מי דוחף, ומי אומר, טוב, מה שתרצי, מה שתגידי, מה את אומרת, מה תגידי, מה את אומרת, בסדר, מה שתרצי, מה שתרצי, ופתאום הוא כועס. למה המרצה כועס? כי הוא לא רוצה לרצות, כי חיים בלי רצון זה גיהנום. חיים של ריצוי, של, טוב, אני אעשה מה שאומרים לי, זה גיהנום, זה אין בזה שום שמחה, אין בזה שום חיות. וחיים של שתלטנות, זה גם כן גיהנום. שתלטנות זה לא רק שאני אומר לך, תשמע, אתה תעשה מה שאני רוצה. יש גם שתלטן פסיבי, שותק. שואלים אותו משהו, שותק. הוא משיג עם תוקפנות, בלי דיבורים, הוא משיג את מה שהוא רוצה. אתם מכירים? אתם מבינים על מה אני מדבר? או שזה זר לכם? תלכו אחורה, אבא, אמא, בן זוג, חברים, יחסים בעבודה, גם בעבודה זה ככה. מה? כן, נכון, נכון, לגמרי, בוא ניקח דוגמה בצבא. יש מפקד שמוביל את החיילים שלו על ידי כוחנות. אני פה קובע, למה? כי אני מעליך, אני המפקד, תצדיע לי. ואותו דבר בעסקים. אני פה הבוס, מה שאני אומר, זה מה שאתה תעשה. מפקד כזה, או בוס כזה, או אבא כזה, או בעל כזה, הם הולכים להסתבך, כי אף אחד לא אוהב שמשתלטים עליו. אף אחד לא אוהב את זה. אז אם אין לי ברירה, אני אצדיע לך, אני אעשה מה שאתה אומר, ואני אסנא אותך, ובסוף אני גם אקלקל לך את הכל, ולא יבוא לי. והמפקדים הכי טובים בצבא, זה המפקדים שהם כל כך אהובים, ורק אומרים, בוא תניג אותי. אני לא צריך להגיד לי. אני לא צריך להגיד לי, אני המפקד. אני יודע שאתה המפקד, שווה, מגיע לך. כי אתה לא משתלט עליי. אתה פשוט ראוי למושג הזה. אתה אחלה בוס, אתה רואה אותי, אכפת לך ממני, אתה לא משתלט עליי, אני אעשה את הכל כדי שהעסק שלך יצליח. אתה אחלה בעל, אתה רואה אותי, אתה אוהב אותי, אני אעשה מה שאתה רוצה בשמחה. אתה אחלה אבא, אני רוצה להיות ילד טוב, כי אני רואה שאכפת לך ממני. זה עולם של אמונה. למה זה עולם של אמונה? כי השתלטנות זה כשאין לי אמונה. אם אין לי אמונה, אז אני בעצם נכנס למקום שקוראים לו בשפה פשוטה פחד. אני מפחד. למה? כי הכל עליי. אני צריך לפתור את כל הבעיות. אני צריך להתמודד עם כל המציאות. אני צריך פרנס. אני צריך להתגונן. אני צריך להבין מה זה זוגיות, ריבון העולם, אם אין לי מושג. אני צריך להבין איך גדל את הילדים שלי, מאיפה אני צריך לדעת את זה. אני אמור לפתור, מאיפה אני יודע? והכל עליי. הקדוש ברוך הוא לא נמצא לי בלב. הכל עליי. אז מה אני עושה? אני מתחיל להתאמץ, אני מתחיל להפעיל כוח. טוב, אז רגע, אני צריך להיות בעל, טוב, תקשיבי. אני צריך להיות אבא, טוב, תקשיבו, אני אבא שלכם, ואני אומר לכם, אין לי אמונה, יש לי פחד, אני מתחיל להשתלט. וגם מי שמרצה, הוא יכול להתחלף. טוב, אז אני לא מרצה. אני מרצה, עד שנמאס לי, אני אתחיל להשתלט. והרבה פעמים, מי שהשתלטו עליו, הוא היה מרצה, ופתאום מסתובב, עכשיו הוא מתחיל לשלוט באחרים. מה שעשו לו, הוא עושה לאחרים. איזה יופי, נכון? איזה עולם יפה אנחנו מתארים פה. נכון, כיף? זה נקרא עשיו. המדיניות הזאת, התפיסה הזאת של עשיו, היא לא מתחילה מעשיו. היא מתחילה מהנחש. אמרתם על הנחש? הנחש שפיתה את חווה, הוא הציע לה הצעה. מה ההצעה שלו? מעבר לזה שצריך לאכול מעץ הדעת, מה הנקודה שלו? הנקודה שלו, איך? נכון, בדיוק, והייתם כאלוקים. בואו תשלטו, בואו תיקחו את הפיקוד, בואו תובילו אתם, אל תזדקקו, אל תהיו כאלה מסכנים, תהיו בעצמכם מובילים, תעשו את הכל לבד, בלעדיו. זאת ההצעה. ההצעה הזאת כבר נבחנת עוד מעט 6,000 שנה, ואנחנו רואים שזה כישלון חרוץ, כי אנחנו לא רואים שהמין האנושי יכול להוביל את עצמו לשום מקום שפוי, וזה מגיע שוב עד הרמה הכי פשוטה של כל בן אדם בבית שלו. אם אני צריך לפתור את הכל, זה נראה רע. זה פשוט נראה רע. אז אנחנו בני יעקב, ואנחנו נלחמים בעשיו. נלחם בעשיו זה דבר מאוד פשוט. אני מודה. פשוט מודה, בחנתי את זה, זה לא נורא מסובך לבחון את זה, אני רק אסתכל על החיים שלי, וראיתי שאין לי שליטה על כלום. אין לי. אין לי שליטה על הבריאות שלי, אין לי שליטה על הפרנסה שלי, אין לי שליטה על האויבים שלי, אין לי שליטה על הזוגיות שלי, אין לי שליטה על השכל שלי ולא על הלב שלי, אין לי שליטה על כלום. יש לי שליטה רק על דבר אחד, איזה יופי. על ההחלטות שלי לגבי העבודה הפנימית שלי. אני בוחר או להאמין או למות. או להאמין שיש שליט והוא מנהל את העסק ואני רוצה לעשות את רצונו ואז הוא יגן עליי וישמור עליי וידאג לי לכל מה שאני צריך והוא יפתור לי את הבעיות. או להגיד לא, זה אני. ולהתפרק לגורמים. ואז כל הדינים שורים עליו ואז כל הטילים יורדים עליו וזה רק שיקוף. זה כל כך מדהים העניין הזה שפעם היה אפשר לחשוב שבן אדם יש לו איפה לברוח. כן, החזית היא שמה. העולם היום השתנה ברמה כזאת שכל אחד בכל מקום יודע שהוא החזית. וזה בדיוק בדיוק ההשקפה שאנחנו מדברים עליה. תשמע, אתה החזית. אתה לא, תשמע, שהחיילים ילחמו, זה שמה, זה לא יודע איפה, זה רחוק. עד שזה יגיע, נלך מקום אחר, נברח מקום, איפה תברח? אין לך איפה לברוח. כמו שבגשמיות אדם מבין עכשיו שאין לאן לברוח, אז באמת ברוחניות אומרים לך, תשמע, זה הכל אתה, אבל לא בקטע של אשמה, לא בקטע של בוא תסנת עצמך ובוא תגיד איזה דפוק אני, לא. אתה נכנסת למלחמה, מלחמה בין יעקב לעשיו, מלחמה בין אמונה לבין שתלטנות ותוקפנות ופעולה מתוך כוח שלא מובילה לשום מקום. תתחיל לעשות את המלחמה הזאת. תתחיל להכניס אמונה לחיים שלך. ושוב פעם אני מדגיש שלא תהיה טעות. אמונה זה לא חוסר מעש. אמונה זה לא הפקרות. אמונה זה לא חוסר רצינות לגבי החיים שלי, או חוסר התמודדות, או חוסר לקיחת אחריות. לא. זה התוכן הפנימי של האחריות שלי. אני לוקח אחריות, אבל אני מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. אני לא מפעיל לחץ, אני לא נלחץ. אני עושה את שלי, הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, עושה את שלו. תודה רבה. אז בואו נראה על מה רבנו כותב. שרב לכם סוב את ההר, אז רבנו אומר, פנו לכם צפונה. מה הוא מסביר? הר, הר זה גדלות. תפסיקו להסתובב מסביב לגאווה שלכם. תפסיקו להתעסק עם הגאווה שלכם. תפסיק, אל תחשבו שאתם יכולים להיעזר, להיכנס לעניין של עשיו. תעשו מסיבוב, אל תיכנסו לעשיו. אל תתעסקו עם עשיו, אל תקבלו מעשיו. תלכו לכיוון אחר. פנו לכם צפונה. אנחנו מבינים, אנחנו רואים הרבה פעמים שהמילה צפון היא מרמזת על דבר פנימי ונסתר. צפון. עוד מעט יהיה לנו אגדה של פסח, ליל הסדר בעזרת השם. ובסוף ליל הסדר יש לנו צפון. מה זה צפון? אנחנו הצפנו את האפיקומן, הסתרנו אותו, ועכשיו אנחנו מגלים אותו ואוכלים אותו. זה צפון. וגם כל עם ישראל נקרא צפון. על עמך יערים וסוד, התייעצו על צפוניך. אנחנו צפונים, אנחנו נסתרים. וכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, תפסיק להסתובב מסביב לדברים החיצוניים. כנס פנימה. רב לכם סוב את ההר, פנו לכם צפונה. זאת אומרת, תפסיקו עם הכפירה של הגאווה, שאני מסתדר לבד, אני פועל, אתה לא פועל, אתה סך הכל מפחד, מה אתה חושב? היינו עכשיו יומיים בסדנה במדבר, ברוך השם, הייתה שם קבוצה גדולה, קרוב ל-100 איש, ו... הייתה סדנה נפלאה, באחת הקבוצות מישהו דיבר על זה שיש לו איזה קושי, אז בסופו של דבר הגענו לזה שיש לו פחד, אבל הוא כל כך פחד מזה להגיד שיש לו פחד, שלקח לא יודע כמה זמן עד שהוא, כן, לא, אבל תראה מבחינה, רק שנייה, אבל מה אתה מרגיש? לא, תראה, זה, יש לך פחד, תראה, יש לך פחד, כן, יש לי מלא פחדים, האמת אומר, יש לי הרבה. ואז כאילו הוא הרגיש נבוך, כאילו גילו את אמריקה עכשיו. וואי, הנה בן אדם שיש לו פחד, איזה בן אדם מוזר. ואז תחשבו, קרוב ל-100 איש, אז הייתה שאלה, רק שנייה, בוא נעצור שנייה, ותכף אנחנו נחזור אליך. תגידו, מי מזדהה פה עם הבן אדם הזה שיש לו פחד? מי מכיר את זה ומי חווה את זה? אני לא חושב שהיה אחד שלא הרים יד. הוא חושב מסכן שהוא כבר באיזה בעיה מיוחדת. כולם פחדים. כולם מפחדים. אבל יש לזה פתרון. מה הפתרון? יש פתרון מדומה. מה הפתרון המדומה? אני אפתור את הכל, אני לא מפחד מכלום, אני פה, הקדוש ברוך הוא, אני בעניינים, בסדר, הכל קטן על השטויות, מה יש בעיה? אני אכנס בו, אני אכנס בה, אני אכנס בהם, אני אכנס בילדים שלי, אכנס באשתי, אכנס בעובדים שלי, אכנס בכולם. אני אראה לכולם פה מי פה אלוקים. ואז לא יהיה לי פחד, כי אני פה, אבל אתה לא. זה לא עובד, תסתכל, זה לא עובד. מה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה לך יותר חזק שזה לא עובד? תחשבו כמה זמן אנחנו פה בארץ הזאת ואיך מראים לנו. כוח? אנו נגיב, צהל, זה שיקוף. אני, לא, הצבא. איך אתה נראה? תחשבו מה היה במלחמת לבנון. מיליארדים, ומטוסים, והכל בשביל לרדוף אחרי זה שני חיזבלונים, וגם הם בסוף צחקו עלינו. איך זה יכול להיות? איפה ההיגיון? מה הבעיה? אנחנו. זה לא עובד ככה. איך הקדוש ברוך הוא מראה לנו? אתה לא יכול לפתור את זה. כאילו, מה מסובך? וכמו שזה בחוץ, בדיוק אותו דבר זה בפנים. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני מנהל את העניינים, זה לא בכוח. אם אני ארצה להיכנס לתמונה, זה ישתנה ברגע אחד. אבל פשוט תודה שאתה לא יכול לנהל את העניינים. תכניס אמונה, תן לי להוביל. זה נתון לבחירתך. אתה רוצה להתעקש, בסדר, תתעקש. אבל אם אתה תסתכל פנימה, תן לי להוביל. ובאמת, באמת ההתחלה של זה היא להודות, לא שאני לא שולט, אלא להודות שאני מפחד להודות. אני מפחד, כי אם אני יודע מה יקרה, אם אני יודע שאני לא יכול לפתור שום בעיה, מה יקרה? וואי, וואי, גלו מי אני? וואי, מי אתה? אני כלומניק, אני אפס, אני כישלון, אני לא הצלחתי בחיים. אז תהיה רגוע, זה בסדר, אתה בחברה טובה, זה ככה כל המין האנושי. לא חידשת שום דבר. אבל, שנייה, אם הקדוש ברוך הוא בתמונה, אז אין עליך. אתה גדול, אם אתה תדע שאתה קטן, אתה תהיה באמת גדול. האנשים הגדולים באמת של עם ישראל, זה האנשים שאמרו לקדוש ברוך הוא, בלעדיך אני לא יכול לנשום, בלעדיך אני לא יכול לחיות, בוא תיכנס לתמונה, בבקשה תעשה את זה מהר, אני לא יכול לחיות בלעדיך. ואז הקדוש ברוך הוא הופיע דרכם, הם נהיו אנשים אלוקיים. אבל בן אדם שלא רוצה להגיד, לא, מה פתאום, אני לא מפחד, אתה לא מפחד, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני לא בא לי לדגדג אותך, ולא בא לי להראות לך שאתה כן מפחד, אבל עזוב, אתה גם מפחד, ואתה גם מתנגד להודות בזה שאתה קטן. מה קרה? תודה בזה שאתה קטן. היום קיבלתי מייל מאיזה חבר בארצות הברית, הוא אמר, גיליתי גם איזה גילוי מסעיר שלא שמענו כדוגמתו, גיליתי שיש לי בעיה חמורה שקוראים לה רגשות אשמה. ואתה באחד השיעורים אמרת שזה מחלת נפש. אז אני כנראה חולה נפש, אבל אני אתגבר. אז כתבתי לו, אחי היקר, מה גילית? מה גילית? גילית כזה גילוי שאף אחד לא שמע עליו? לא, אני חולה נפש. תקשיב, זה נורא פשוט. כולם חולה נפש. מה חשבתי? תהיה רגוע. כן, אתה חולה נפש, אבל לא בקטע של, יו, אני חולה נפש, יו, רק שלא יקלטו את זה. אתה יודע מה? קלטנו אותך. אתה חולה נפש, תהיה רגוע. בסדר, הכל בסדר גמור. רבי נתן אמר, כולם משוגעים, גם אני. כך רבי נתן אמר, כולם משוגעים, גם אני. רק הכרתי אחד שפוי. שפוי, זה רבי נחמן. עכשיו חזרנו מהציון שלו, עוד חודש וחצי יש לנו עוד נסיעה. פעם לא תתחמק, מריו. נכון, נכון, אבל זה עוד לפני סרמרה. סתם, בן אדם רגיל. בן אדם רגיל הוא משוגע. זה כתוב בתורה, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. בן אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, עוד לפני שפותח את כל המכשירים, הוא משתגע. מה קורה פה, ריבונו עולם? מה קורה פה? מה קורה בחיים שלי? מה קורה בבית שלי? מה קורה מעבר לחלון? מה קורה פה, ריבונו עולמי? מה קורה? משתגע. אתה לא צריך להשתגע, אתה כבר משוגע. הכל בסדר. אבל יש תרופות. התרופות זה לא שצחק אותה גיבור. אני בסדר, אני שפוי. לצערי הרב, יצא לי להכיר כמה אנשים שהם בעקשנות מופלגת התעקשו על זה שהם שפויים, וכמובן הם לא היו. אז הם נשארו משוגעים. לא הסכימו להגיד, אוקיי, אתה יודע מה? יש לי בעיה. יש לי בעיה. יש לי פחדים, יש לי איסורי מצפון, יש לי רגשות אשמה, יש לי חוסר אמון, יש לי כפירות, יש לי בלבולים. וואי, אני כנראה בן אדם הכי גרוע בעולם. לא, אתה בן אדם רגיל לגמרי. רגיל לגמרי. ככה זה בן אדם, זה הקטע של הבן אדם. אז למה? תקשיב, אתה לא אמור לפתור את זה, תרגע. אתה לא יכול לפתור את זה, אתה צריך להודות בזה. וכשתודה בזה, אז אתה תבין שאתה באמת לא יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא. אם אתה מכחיש, אז אומר, לא, אני, בסדר, הקדוש ברוך הוא, יאללה, שחק אותנו, בוא נראה איך אתה עושה את זה יפה בלעדיי. אבל אם אתה אומר, האמת, אני משוגע, אני מבולבל, אני מלא דמיונות, מלא פחדים, מלא כפירות, לא יודע מה הייתי. אבל, יש פה פואנטה, מה הפואנטה? אבל אני לא לבד. אני לא לבד בתמונה הזאת. אז בעצם צריך להודות שאני עם פחד, ומי שלא מודה שהוא עם פחד, אז מגיעים טילים, ואם לא מגיעים טילים, אז הוא מבין שהם יכולים להגיע. אתם יודעים כמה אנשים חיים על כדורי הרגעה? לא יאמן, זה פשוט לא יאמן. אדם קם בבוקר, לא קרה כלום, שביטת אש, אלק. לא קרה כלום. קם בבוקר, טק, 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 נופק לו הלב. וואי. מה? למה? מה הבעיה? הוא אומר, יו, כנראה יש לי מחלת נפש, אולי אני אקח כדורים. לא, יש לך פחד, אתה בן אדם, ברוך השם, אתה בן אדם בריא, יש לך פחד, ותפסיק לפחד מהפחד כאילו מדובר באיזה מפלצת. לא, אבל מה יקרה לי? ורק שלא ידעו, אולי זה יחמיר, אולי אני משתגע. לא, אתה לא משתגע, אתה משוגע. אתה לא משתגע, תרגע, הכל בסדר. תקבל את זה. אז איך פותרים את זה? מכניסים אמונה, מכניסים אמונה, מכניסים אמונה. וזה מה שרבנו כותב, כי איש ישראל, אם הוא דבוק בהשם יתברך ובאמנתו הקדושה, לא יכול לשלוט עליו שום דין, אין לו שום נפילה, מי יכול לגעת בו? אז בן אדם אומר, כן, אבל תראה, יש לי נפילות. אז אם יש לך נפילות, זה במקום שחשבת שאתה מסתדר לבד. וזה מין גלגל כזה, בן אדם אומר, יום, אני לא יכול להסתדר לבד, השם, תעזור לי. אז השם עוזר לו, ואומר, האמת, אני מסתדר לבד. השם אומר, לא הבנת, אני בגלל שאני פה. טוב, אז אני אלך רגע, בוא תראה שאני, שזה רק בגללי. בן אדם בא שבור לב, לא הלך לו, הוא באמת בא עם הכנעה, עם תפילה, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ואז הוא אומר, אני כבר על הסוס. אתה לא כבר על שום סוס, הקדוש ברוך הוא פה בתמונה, זה הכל. אתה לא זוכר הקדוש ברוך הוא, אז רגע, בוא נזכיר לך. אז הנה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עד שתבין, גם כשאתה מצליח, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מצליח. כתוב על יוסף, היוסף איש מצליח, ובמקום אחר כתוב, והשם מצליח בידו, השם מצליח בידו. אני לא יכול לבד, אני לא יכול, פשוט לא יכול. ואז רבנו כותב, אם אתה רוצה לקבל את התרופה, אתה צריך להבין שזה רק עניין של החלטה. זה לא איזה פלא כזה שיש אנשים מאמינים, יש אנשים, זה מפריע אם אפשר בחוץ, יש אנשים מאמינים, יש אנשים שלא מאמינים. אתה תקבל החלטה. גם קיבלתי היום איזה, ראיתי היום איזה מייל. אולי, בעצם זה ככה. אולי המציאות זה ככה. אולי התורה זה ככה. אולי השם זה ככה. אולי אני זה ככה. אולי, 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 אולי. אז מה עונים על שאלה כזאת? תראה, בוא אני אוכיח לך. אני אוכיח שלא. הקדוש ברוך הוא זה אמת, והתורה זה אמת, והטוב זה אמת, וזה אמת, וזה לא. אולי כל היקום זה סך הכל איזה אטום בציפורן של דינוזאור קוסמי. אולי? אתה תוכיח שלא, אתה יכול להוכיח שלא? לא. אז הנה, הנה, אתה רואה, אתה לא יכול לענות. ממש מרגש. לא יכול לענות. האמת, אני לא יכול לענות על כלום. זה לא הדבר היחיד שלא יכול לענות עליו. אז התשובה לשאלה היא פשוטה. אולי, 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 זה חוויה שקוראים לה חוסר אמון. זה לא שאלה. זה לא איזה מחשבה שיש עליה תשובה, וגם אם תהיה עליה תשובה, זה לא ייפטר, כי קוראים לזה חוסר אמון. זה לא משנה מה. בן אדם מרגיש טוב, אומר, אבל אולי אני מרגיש רע. מכירים את זה? גם איזה זוג, בזוג, רואים שיש להם, יש להם אהבה, ויש להם קרבה. אז מה הבעיה? האישה אומרת, אני מאוד אוהבת אותו, אבל אני כל פעם חושבת, אבל אולי אני לא אוהבת אותו. תגידי, את משוגעת? מה יש לך? מה התשובה? כן, אני משוגעת. אני לא נורמלית. שנייה, תכף לנו חצי שעה לשאלות. עזרת השם. אז רגע, אבל איך אני יודעת שאני אוהבת אותו? את לא יודעת, את מחליטה. את מאמינה. החלטתי, אני אוהבת אותו. החלטתי לאהוב אותו. יכול להיות שאני מרגישה ריחוק, בסדר. אהבה זה לא דבר שכל הזמן מרגישים באותה מידה. אבל החלטתי. אהבה זה החלטה. אמונה זה החלטה. אולי, אולי, אולי. אולי כן, אולי לא. אז מה אתה מחליט? כן או לא? היה פעם סיפור על אחד שהיה כופר גדול והתרחק מהיהדות ועשה מעשים חמורים מאוד. ופעם אחת הוא פגש את רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אז רב לוי יצחק הסתכל עליו ואמר לו, אולי? זה כל מה שהוא אמר לו. והוא התחיל להשתגע מזה, מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה להגיד, הוא רוצה להיכנס אותו לדיון, ויכוח, תראה, יש לי קראתי ככה, ותראה, יש כאלה שאומרים ככה, הוא רק אמר לו, אולי, מה הוא רוצה? כמובן בסוף הוא חזר בתשובה שלמה, אבל איך הוא עשה, מה קרה? הוא פשוט הבין שאת הכל אפשר להחזיר אליו. אני אגיד ככה, אז עכשיו רב לוי יצחק אומר, אולי הפוך, אני אגיד ככה, אבל אולי לא. אולי התורה זה אמת. בוא נלך, אולי התורה זה אמת. אולי השם זה אמת. אולי יש עולם הבא. אולי יש גיהנום. אולי יש גן עדן. אולי יש תכלית. אולי אני טוב. בוא תלך על האולי הזה. יש עוד אולי. לא רק האולי של הלא. אולי כן. אז איך אני יודע? התשובה היא, אני לא יודע. למה? כי המוח שלי שרוף. ואני לא יודע להשתמש בו. והמוח שלי ושל כל אחד, זה נקרא משוגע, שהמוח שלנו משועבד לדמיונות שלנו ולתפיסות הפנימיות שלנו. הוא לא עצמאי, הוא לא נקי. זה לא שאין שכל בעולם, יש, אבל אני לא יודע להשתמש בשכל שלי, כי השכל שלי הוא כבר כמו העיתון של הרוסים, פראבדה. יודעים מה זה פראבדה? אמת. השקרים הכי גדולים נמצאים בתוך הדבר הזה. אמת. אז ככה זה המוח שלנו. בוא תשמע את האמת, זה משחק מחור, זה לא אמת. זה מה שרוצים שאתה תחשוב ואומרים לך שזה האמת. זה המצב של המוח שלנו, זה נקרא שאנחנו משוגעים. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להאמין בטוב ולחפש את הטוב. ועכשיו השכל בא ועוזר לי. אז איך אני אדע מה זה טוב? תקשיב ללב שלך ותבדוק, דיברנו על זה פעם שעברה, תבדוק עם השכל, תיתן מקום לשכל, אבל לא בשביל לבדוק מה המציאות, אלא בשביל לבדוק במי ראוי להאמין. זה המקום של השכל. אני מאמין בטוב. טוב, עכשיו בוא נבדוק עם השכל, מי ראוי שאני אתן בו את האמון הזה. אם הוא לא ראוי, שים אותו בצד. אבל אם אני לא מאמין באף אחד ובשום דבר, זה לא האמת של החיים, זה נקרא חוסר אמון. וזה לא יכול להיפטר על ידי תשובות שכליות. אני לצערי פשוט ביליתי שנים בלענות לאנשים תשובות שכליות תורניות על מלא שאלות. והייתי נורא מתוסכל, כי לא הבנתי למה זה לא עוזר להם. קניתי תשובות חכמות לדעתי. למה זה לא עוזר להם? כי זה בכלל לא השאלה. זה בכלל לא השאלה. בן אדם בא בשיעור, היה לי באיזה שיעור פעם בחיפה, ישב בן אדם מולי, בן אדם מבוגר, בן לא יודע מה, 70-80, יושב מולי, ואני רואה שהוא מתחיל להידלק. דלק, לדלק, לדלק. ואמרתי, יו, יו, מה הולך עכשיו לשפוך עליי? והוא נדלק. באמצע השיעור הוא קם, אני חייב להגיד לך משהו. כאילו הלך עכשיו, לא יודע, להגיד את הדבר שכאילו אין, זהו. שחמט, הוא יראה לי מה זה. מה הוא שאל? הוא אומר, תשמע, אני למדתי בתלמוד תורה, אני מכיר את כל התורה, אני זה, אני זה, אני זה, זה, זה היה הקדמה לשאלה. אז למה הייתה שואה? פרף, וואי. זהו, ניצחת, מקורי, כן, ניצחת. מה רוצה להגיד? בגלל שאני לא יכול לענות לך, בגלל שאתה לא יכול לענות לי, אז הנה, זה הוכחה שזה וזה וזה וזה. אז אמרתי לו, היה לי סייעת הדשמיה. אמרתי לו, אין לי מושג. אמרתי, מה קרה לך? כי הוא חושב שאני עכשיו אגיד לו, לא, ותראה, ובגלל זה, והוא יגיד לי, אני אגיד לו ככה, הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה. מה אתה רוצה? אומר לי, אבל תראה, אבל אם הייתה שואה, אז איפה אלוקים? אמרתי, תקשיב, אלוקים, אני לא מבין אותו, אני מאמין בו. אם אני הייתי מבין אותו, אני הייתי בעצמי אלוקים. זה חייב שהוא יהיה כזה גדול שאני לא מבין אותו. אני בחרתי להאמין בו. אתה בחרת לא להאמין בו. זכותך, מה קשור שואה עכשיו? אמר לי, מה? אמרתי לו, מה שאתה שומע? אבל בעצם השאלה שלו היא לא למה הייתה שואה. השאלה שלו היא בעצם... השאלה שלו היא שאלה מאוד פשוטה. לא, השאלה שלו יותר פשוטה. למה אני זקן ובודד ואף אחד לא אוהב אותי? זאת השאלה שלו. עזרת השם, אני משתדל. אבל תדע לך שגם אם הייתי מחבק אותו, אם הוא לא היה מחבק את עצמו, הוא לא היה מקבל תשובה. כי גם הייתי מחבק אותו, הוא אומר לו, מחבק אותי, כי הוא מנסה להחזיר אותי בתשובה, מה אתה חושב שאתה קר לי בה, עכשיו אתה תחזיר אותי בתשובה, שאתה מחבק אותי, אני לא קונה את זה. אל תעבוד עליי. אז התשובה היא קודם כל החלטה. אני מאמין בטוב, אני רוצה את הטוב או לא. תשובות יגיעו, בסדר, זה לא אומר שאין תשובות, אבל אנחנו עדיין במקום שאנחנו בכלל לא בקטע של שאלות ותשובות. אנחנו יכולים לשאול דברים שאני לא מבין ואני רוצה איזשהו בירור, אבל זה שיהיה לי תשובה שכלית, זה לא יפתור לי שום דבר, כי באמת השאלות האמיתיות שלנו זה שאלות רגשיות. למה רע לי? למה עובר עליי מה שעובר עליי? אז עכשיו באה התורה ואומרת, ככה זה מלחמה. יואו, לא מתאים לי התשובה הזאת. לא מתאים לך, לא מתאים לך. אתה רוצה להאמין בזה? תאמין ותילחם. אתה לא רוצה להאמין בזה? תפוק את הראש בקיר. איזה אפשרות התורה נותנת לי? ככה זה מלחמה. לא בא לי מלחמה. תשמע, לא יודע, בא לך או לא בא לך. זה התשובה של התורה. אתה רוצה להילחם? תילחם. אני רוצה את הטוב, אני רוצה לשרת את הטוב, אני מתפלל לזכות לטוב, אני משתפר, אני משתדל. זה העבודה שלי. אבל זה רק בחירה. ורבנו כותב עוד, נקרא עוד משהו. לא, האמת זה לא רבנו, זה זה אחד מתלמידיו, רבי אברהם בן רב נחמן, זה לא הבן של רבי נחמן, זה אחד מתלמידי תלמידיו של רבי נחמן. הוא כותב ככה בספר כוכבי אור, אמת ואמונה, הוא כותב איזשהו קטע מאוד מרגש לטעמי על מה יהיה בסוף, מה יהיה בסוף עם העולם, מה יהיה בסוף איתנו. אז הוא כותב כך, כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו. הקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה שלו בסוף. שמה? שיהיה בכל אחד מישראל התערותא דלתתא. התערותא דלתתא זה התעוררות מלמטה. זאת אומרת שכל אחד יגיע לנקודה שהוא בוחר ורוצה את הטוב. זה כל המטרה של הבריאה. שבאדם יגיע לנקודה שהוא בוחר ורוצה את הטוב, הוא מאמין בטוב, למרות שהוא מזהה הרבה רע גם בתוכו וגם בחוץ. זה המטרה של הבריאה. אז תהיה התעוררות אצל כל אחד לחשוף ולהשתוקק באמת אל האמת בכל לב הנפש. תהיה התעוררות שכל אחד יגיד, אני לא אכפת לי כלום. אני רוצה את האמת, אני אחפש אותה, אני אלחם עליה, אני לא לחוץ, אני אגיע לזה. מה שלא היה עוד התעוררות כזאת מעולם, תהיה רגע, ואני חושב שהרגע הזה כבר מגיע לעולם, והוא כבר נמצא בעולם, שאנשים אומרים, די, נמאסת לי לשקר ולשחק ולבלבל את המוח לעצמי ולכולם, די, אני רוצה לחיות באמת. זה אגב, אותה הרגשה שקיימת גם אצל אנשים דתיים, זה שאדם יש לו אורח חיים דתי, הוא גם צריך לחפש את האמת, לחיות את זה באמת, זה לא, טוב, אני דתי וזה, זה לא פותר את הבעיה. אני צריך לחיות באמת, להאמין באמת, לרצות באמת. אף על פי, אומר רבי אברהם, שמעוצם האפיקורסות, מעוצם הכפירה, והחושך והאפלה שיהיה בימים ההם, כמעט שלא ידעו עוד כלל מהו האמת. יהיה כזה חושך, שיגידו את המילה אמת, אז זרקו את זה לפח. כאילו, מה, איזה אמת? מה זה אמת בכלל? אבל יהיה התעוררות שרוצים את האמת, וגם מזהים איפה היא לא נמצאת. מזהים שקר. אנחנו כבר, ברוך השם, פחות ופחות נאיבים, אנחנו לא קונים כל כך מהר כל מיני דברים. אבל הרחמן רוצה את הלב, ככה הגמרא אומרת, ומיד בהגיע העת והשעה הזאת, יגיע העת והשעה הזאת של התעוררות בעולם, ימשיך ברחמיו יתברך עזר וסיוע נפלא ונורא, שלא הייתה עוד כזאת מעולם, יהיה גם עזרה עצומה משמיים, למי שרוצה את האמת שלא הייתה, עזרה ברמה כזאת. ואז יקוים וידו אוחזת בעקב עשיו. הנה אנחנו חוזרים להתחלה. ידו אוחזת בעקב עשיו. אז מה זה ידו אוחזת בעקב עשיו? יעקב נלחם בעשיו, בכוחנות, בתוקפנות, בשתלטנות. זה מתחיל בידו אוחזת בעקב עשיו. חז"ל אומרים שלא יספיק זה לגמור מלכותו עד שיקום זה ונוטלה ממנו. וידו אוחזת בעקב עשיו, שבתוך הפסוק הזה שמתאר את המלחמה בין יעקב לעשיו, יש רמז מתי תיגמר המלחמה. בעקב עשיו, בסוף של עשיו. עשיו לא יספיק לגמור את מלכותו, להשתלט על כל העולם כמו שהוא רוצה, ואז זה יתפך, ויעקב יעלה. ופתאום, עכשיו הוא מביא פסוק מהנביא, שמדבר על משיח, ופתאום יבוא אליך לו אדון אשר אתם מבקשים. יגיע האדון שאנחנו מחכים לו, זה משיח, איש אשר בחוכמתו העצומה והנשגבה, יכניס בלב כל אחד מישראל, לבל ישית את לבבו לכל המבוכות והשאלות והלצנות, אשר יתגבר בעולם כמעט עד אין תכלית. מה משיח יעשה? משיח לא יניף איזה מתי קסם שהכל ישתנה, משיח יהיה כזה חכם, שהוא ייתן, לא משנה למי, לכל אחד שרוצה את האמת, הוא ייתן לו כוח להתגבר על הכל. כל השאלות, כל המבוכות, כל הבלבולים, כל השטויות, הכל הוא יוכל להתגבר. אבל להתגבר והתאמץ בתפילה וצעקה ושאר העצות הקדושות, עד שיתקיים את אשר הבטיחנו על ידי החוזה, ועשיתי, כך אומר הנביא, בשם השם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. שכל אחד באמת ירצה לשרת את הטוב, וישרת את הטוב בשלמות, עד שיושלם רצונו וחפצו יתברך בבריאת עולמו, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. העולם יגיע לשלמות שלו. ותשימו לב, מי יהיו הכוכבים בסרט הזה? אנשים שבורים, אנשים מבולבלים, שמחפשים את האמת ולא יודעים מה היא, אבל לא מתייאשים. זה הגיבורים של הסרט. הם אלה שיביאו את העולם לשלמות. בקיצור, זה אנחנו, אחרת לא היינו יושבים פה. בעזרת השם, שנזכה להאמין בזה וללחם בעשה ולהאמין, להאמין בשם. כן, שאלות, כן. דברי, אם את יכולה בקול רם טיפה, כי אני לא שומע אותך. כן. שלי, שלי. מתי שומעים את הלב? מוזמנת לקרוא בליקוטי מוהר"ן תורה קנ"ו, שם רבנו מדבר על העניין הזה. מצד אחד הוא כותב משפט מאוד נועז מבחינה מסוימת, הוא אומר כך, כל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הלב. אז אם ככה נהדר, אבל זה לא כל כך פשוט, בגלל שהלב שלנו מלא בבלבולים ובדמיון. אז מה שרבי נחמן אומר שם זה דבר פשוט. אם אתה תנקה את הלב, והניקיון של הלב זה על ידי תפילה ועל ידי שאתה מתחמם לדברים של קדושה, תנקה את הלב, ככל שתנקה את הלב יותר, הקול שישמע בלב שלך זה לא הקול של התאוות שלך והדמיון שלך, אלא הקול של הקדוש ברוך הוא. שנייה אחת, שנייה, שנייה. אבל עד שזה לא יקרה, אתה לא יכול לסמוך על זה באופן גורף. אז בכל אופן, איך אני אדע? אז הנקודה היא פשוטה. אם אני מרגיש משהו שהתורה אומרת שזה נכון, אני מרגיש את המציאות. אם אני מרגיש משהו שהתורה אומרת שזה לא נכון, אז אני בדמיון. והבקרה הזאת נקראת אמונה. לדוגמה, דוגמה. אם בן אדם הולך לקברי צדיקים, והוא אומר, אני מרגיש, איך התפילה שלי מקובלת כאן? יבוא אולי ויגיד לו, אולי לא, אולי אתה מדמיין, אולי, 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 אולי. שנייה, רגע, רגע, שנייה, שנייה, זה לא שכל, זה אמונה, אני מאמין בתורה. שנייה, 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 שנייה. אני אענה לך, ואחר כך אם תרצי לשאול עוד, אז אני אשמח. אז התורה אומרת שבקברי צדיקים התפילה מקובלת יותר, וזה מה שאני מרגיש. אז אני מרגיש את המציאות. רבי נחמן אומר, כל העולם מלא רחמים. אם אני קם, קרה לי שאני אקום באיזה בוקר, או שאני אמצא את עצמי באיזשהו מצב, שפתאום אני אומר, יו, כל העולם מלא רחמים. כל מה שקורה לי זה הכל רחמים, שתבח שמו. עכשיו ברגע הזה אני מרגיש את המציאות. איך אני יודע? כי אני מאמין בתורה, וזה מה שהתורה אומרת, מה שהצדיקים אומרים שזה המציאות. אבל אם עכשיו נלך הפוך, אדם קם בבוקר, סיפור יותר מוכר. הוא אומר, וואלה, למה קמתי? זה טוב למות, בכלל לא בא לי לחיות, אני מיואש, אין לי סיכוי. הוא מרגיש ייאוש. אוקיי, בוא נראה מה אומרים הצדיקים. אנחנו אומר, אין שום ייאוש. רגע, אבל אני מרגיש את זה. עכשיו אני מאמין שההרגשה שלי היא לא המציאות. אני מרגיש דמיון. זה נורא חזק, אבל האמונה שלי יותר חזקה. אני מאמין שההרגשה הזאת היא דמיון. למה? כי אני מאמין לפרשנות של הצדיקים על המציאות. לא לפרשנות שלי. אני מאמין, אני מאמין, אני לומד תורה, אני מאמין, אני משווה עם השכל את החוויה שלי למציאות כפי שהיא מוצגת בתורה, ואז אני מבין, האם אני חווה דמיון או מציאות? מאוד פשוט. ההחלטה היא בנקודה הכי פנימית בנפש. ההחלטה היא לא שכלית. השכל הוא מכשיר עזר דל. זה לא הנקודה בכלל. ההחלטה היא, אני רוצה. אני רוצה להאמין. אני רוצה להאמין בטוב. זה דבר מאוד פנימי. וגם אם בן אדם עובר עליו מה שעובר, זה את ההחלטה, זה דבר שהוא יכול להחזיק אותו. זה לא דבר שזז. אני החלטתי, זהו, החלטתי. אני אתן לך דוגמה, עוד דוגמה. מה זה נקרא החלטה? החלטה זה מעל הכל. החלטה זה מעל הכל. כן. בוא ניתן דוגמה יותר פשוטה, שנייה. ניתן דוגמה יותר פשוטה אולי, יותר ספציפית. כל מי שיש לו ילדים, יש לו הרבה דמיונות לגבי הילדים שלו. למשל, אין סיכוי שאני אצליח. בא אליי איזה מישהו, גם כן עכשיו בימים האלה שהיינו במדבר, בא אליי איזה מישהו, אומר, תשמע, אני הלכתי לאיזה רב גדול, יש לו ילד בן שנתיים, הלכתי לאיזה רב גדול, ושאלתי אותו איך אני חנך את הילד שלי, ואני לא יודע וזה, והוא אמר לי, נכון, רק במוסד שלנו ילד יתחנך כראוי, וכל מקום אחר זה מאוד מסוכן. אז הוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע אם להאמין לו, לא יודע זה, לא יודע. אמרתי, אני רוצה להגיד לך סוד גדול, סוד, תדע לך, סוד כזה לא שמעת בחיים שלך. אמרתי, תדע לך, אני גם לקח לי שנים להבין את הסוד הזה, ואני עדיין לא מבין אותו עד הסוף, אבל אני מאמין בו. הסוד הוא כזה. הילדים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הם הילדים שלך. והוא נתן לך את כל מה שצריך בשביל לגדל אותם. זה הסוד. רק אתה צריך לבחור להאמין בזה. זה הכל. אף אחד לא יגדל את הילדים שלי, רק אני. אז אם אני מאמין בזה, אני מאמין בזה. לא משנה כמה טעויות עשיתי, אני גדל את הילדים שלי. אני גדל אותם טוב. עשיתי טעויות, לא ספרתי אותם, פגעתי בהם, כעסתי עליהם, מה לא עשיתי להם? אבל אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לגדל אותם, אני רוצה לאהוב אותם, אני רוצה לתקן, אני רוצה, ואני סגור על זה שאני אצליח. למה? ככה, כי זה הילדים שלי, אני מאמין, זה יישוב הדעת, אני מאמין, פשוט, שאם זה הילדים שלי, אז אני יכול לגדל אותם. אני מאמין, זה החלטה. עכשיו, אם אני לא מאמין בזה, אז מה יקרה? אז כישלון קטן, אני אומר, טוב, תשמע, אתה יודע, מאז שהוא נולד ראיתי שהוא טיפש, מאז שהוא נולד ראיתי שהוא זה. תשמע, יש השפעות רעות, יש חברים רעים, יש פה, יש שם. ברור שיש. אז למה אתה מתייאש? כי אתה לא מאמין שאתה יכול להצליח. אז בכלל אני אתן דוגמה על גידול ילדים, אותו דבר בזוגיות. אני מאמין שאם זאת אשתי שעמדתי איתה מתחת לחופה, אני אצליח, למעט מקרים בודדים ויוצאי דופן. עובדה שיש בתורה מציאות של גט. אבל אני מאמין שאם אני אעבוד נכון, לא משנה כמה טעויות עשיתי, אני אצליח. איך? כן, כן, אבל זה עוד פעם, זה עניין של אמונה. כי אם בן אדם אין לו אמונה, אז הוא אומר, כבר כשהתחתנו ידעתי שבעצם היא לא בשבילי. וואלה, מאיפה הבאת את זה? שכל אחד יש לו איזה, האמת, אני כבר ידעתי וכבר ידעתי. אז אתה לא מאמין. אם היית מאמין, איך?
בשביל לחזק, הוא אומר, גם אמרו לי.
כן, זה, לחזק זה בקטנה, זה כולם יחזקו אותך. זה חשוב להגיד, זה דבר מאוד חשוב להגיד, שכל מה שאני מאמין, אני אמצא את כל ההוכחות. גם בתורה וגם במציאות. איזה מפחיד זה. עוד פעם אני אומר, זה מאוד חשוב לדעת את זה. כל מה שאני מאמין בטוב, אני אמצא הוכחות בתורה ובמציאות שאני אצליח ויהיה לי טוב. אני מאמין ברע, אני אמצא הוכחות בתורה ובמציאות שיהיה רע. אז באמת הכל עומד על זה. כן, שנייה, תכף אני איתך. כן. תכף אני אחזור על השאלה, כן.
וגם, רציתי שתחבר את זה לנושא של הפחד, כאילו מה השורש שלו, כי אני פחדתי שאני אצליח, אבל הפחד שלי הוא לא
נכון, נכון, את צודקת. זה אומר קהלת, את אשר יגורתי בא לי. אז באמת הפירוש הפשוט הוא שאם אני מפחד ממשהו זה מה שיקרה, לא בגלל שזה מה שיקרה, אלא בגלל שזה מה שאני מפחד שיקרה, אז בגלל זה זה יקרה. כי הפחד שלי מזמין את זה. ואני גם חשבתי על הפסוק הזה וראיתי שיש שם משהו מעניין. לא כתוב את אשר יגורתי יבוא לי. כתוב את אשר יגורתי בא לי. זאת אומרת שלא, בא זה משון עבר. גם הווה, אבל גם עבר. מה שאני מפחד, אני מפחד מזה כי זה כבר קרה לי. הטראומות האלה שאת מדברת. אני מפחד כי כאילו יש לי כבר בסיס. כבר, לא, אני לא סתם מפחד, יש לי איזו סיבה. אבל כל הסיבות שיש לנו לפחד בהווה או בעבר, הם לא, זה לא הדבר שצריך להתעסק בו. אפשר להבין מאיפה זה בא, וכל אחד ודאי יש לו את העניינים שלו ואת התכונות שלו, ואחד מפחד מלהיכשל, ואחד מפחד מקשר, ויש כל מיני סוגים של פחדים. אבל בפשטות, אם אנחנו מדברים על מה עושים עם זה, אז הדבר הראשון זה לא לפחד מזה. קודם כל, יש לי פחדים, אני לא אמות מזה. אני לא אמות מזה. אם אני אלחם בזה ואני אפחד מזה, אז זה יכול להזיק לי. אבל אני לא אמות מזה. ואחר כך רבי נחמן אומר שהדרך להתמודד עם פחד היא לעשות חשבון נפש. להכניס גבולות. אז נבדוק את עצמי. פעם ביום לשבת עם עצמי, לעשות התבודדות, לעשות חשבון נפש, מה קורה איתי, איפה טעיתי, אני רוצה לתקן, איפה עשיתי נכון, אני רוצה לחזק את זה. והגבולות האלה יוצרים מרחב מוגן. כשאדם נמצא בחוויה של מרחב לא מוגן, הוא מרגיש איום. הוא לא יודע מה הפחד הכי גדול, אני לא יודע, זה מה שדיברנו גם קודם, השתלטנות זה תוצאה של, אני מפחד, למה? כי אין לי שליטה, אני לא יודע איך לפתור, אני לא יודע מה יהיה. אמונה זה הסכמה אם אני לא יודע. אבל לפני הסכמה אם אני לא יודע, אני צריך לשים גבולות. זה כן, זה לא. כשהכל פתוח, רואים את זה אצל ילדים, ילדים שהכל מותר להם הם ילדים מלאים פחדים. מה קשור? לכאורה, הנה, סבבה, תשתחרר. לא. ילדים שאומרים להם בצורה ברורה וחדה, עד כאן, זה מרגיע אותם. כאילו אם הגיעו לקיר, הנה אבא ואמא יודעים את הגבולות, אז בסדר, פה אני נמצא, פה אני מוגן. דווקא הגבולות, דווקא הדין, יוצר תחושת הגנה. אז בעצם מצד העבודה, רבי נחמן אומר, אם אתה, כמה שאתה יותר תחשבן את החיים שלך ותראה איפה עברת את הגבול, איפה אתה צריך תקן, איפה אתה צריך דייק, אתה תקבל מרחב מוגן, אתה פחות תפחד. אבל זה כמובן, שוב אני אומר, זה באופן כללי, יש בזה הרבה פרטים, אבל זה בפשטות מה שרבי נחמן מלמד. אדם שעושה חשבון נפש, הוא מתחיל להכניס אמונה, החשבון נפש הוא גם מה שדיברנו היום. אני יכול לדעת מה נדרש ממני ומה לא נדרש ממני, אבל אני לא יודע את הפתרונות. אני לא יודע לאן הדברים ילכו ואיך הם ילכו. אז כאן אני עושה יישוב הדעת שאני צריך להכניס אמונה. אני צריך להתפלל, אני צריך להישען על הקדוש ברוך הוא, אני צריך לבקש את ההגנה שלו, ואז זה בוודאי מרגיע את הפחד. כן. כן. אהבת את זה, אה? אני אתן לך יצא קצת אחרת. קודם כל תפסיקי לסנות עצמך. תפסיקי לסנות עצמך. כאילו שמדובר באיזה אישיות בעייתית. יש בזה משהו בעייתי? כן? בהחלט, אבל זה כולנו באותה סיר, אז בסדר. את לא, בוא נעשה רגע יישוב הדעת. את אף פעם לא היית בסופרמרקט של תכונות ואמרת זה מה שמתאים לי. נכון? את לא אמרת מתאים לי להיות כל החיים בחוויה של אני לא יודעת, אולי ואולי, אולי ככה, מצד שני ככה, גם מצד שני ככה, מצד שלישי ככה, אולי ככה, אולי ככה. את לא בחרת בזה. מי שהמציא את זה, זה הקדוש ברוך הוא. איזה יופי. ולמה הוא המציא את זה? כי יש לך פה עבודה לעשות. והדבר הראשון זה להגיד, טוב, זה לא אומר שאני רעה, זה לא אומר שאני יותר גרועה, זה אומר שיש לי פה משהו לתקן, ואני רוצה לזהות את מה שעובר עליי. יש לי חוויה שאני לא מצליחה לקבל החלטות, אני לא סגורה על עצמי. בסדר, בוא, נקבל את זה, לא נלחם בזה, לא אסנה את עצמי על זה, ואני מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. תעזור לי, תלמד אותי איך לקבל החלטות, איך להיות ברורה עם עצמי, תעזור לי להבין מאיפה זה מתחיל, מה עובר עליי בעצם, תעזור לי למצוא את האנשים שיעזרו לי להבין את עצמי כדי שאני אוכל להתקדם הלאה, אבל קודם כל לא לסנות את עצמי על זה. את לא רעה בגלל שיש לך מידה רעה. כולנו יש לנו מידות רעות, ואגב, כשמזכירים מידות רעות חשוב להגיד שמידה, מה זה מידה? מידה זה כמות. אז כל דבר שבעולם יש מידה של הדבר הזה שהיא רעה ומידה של הדבר הזה שהיא טובה, לאותו דבר עצמו. ספק זה לא דבר רע, אבל אם זה בהפרזה, אז זה נהיה מידה רעה. שנאה זה לא מידה רעה. אם אדם לא שונא את הרע ולא שונא את העוול, אז יש לו בעיה. פחד זה לא מידה רעה. אדם שלא מפחד מכלום, אז מה, הוא ירוץ לכביש. מה עשינו בזה? זה טוב. אז כל דבר צריך למצוא את המידה שלו. התיקון, מה זה תיקון המידות? תיקון המידות זה למצוא את המידה הנכונה של הדבר הזה. לא לסנוא את זה, לא לבטל את זה, לראות איך אני משתמש בזה נכון, בלי הפרזה. אז בשביל זה צריך קודם כל לקבל את זה, זה בסדר. קודם כל זה בסדר, זה לא רע. מכאן ואילך צריך להתחיל איזה דרך. זה נובע גם מחוסר אמון. זה נובע מחוסר אמון, ויכול מאוד להיות שפגשת בחיים את המצב הזה, שכל מה שאמרת לא היה מקובל. הבאת איזה עמדה, הבאת איזה רצון, אמרו לך לא, אבל אולי הפוך, אולי ככה, אולי ככה. זה הוטבע בך באיזושהי נקודה בחיים, שמשם זה נהפך להיות איזה שוק של הרגל פנימי. אבל לפני שחוקרים מאיפה זה בא, הנקודה הפשוטה היא, אני לא רעה. אני לא רעה. יש לי איזושהי, אתם יודעים, נגיד שאדם עושה בדיקות דם, אז יש את האמצע הזה, שמראה כאילו איפה זה בסדר, אז למרות שהם מגדילים את זה יותר מדי, כי הם לא רוצים שאתה תתפרנס לקבל עזרה יותר מדי מהר, אבל זה לא שזה משהו רע. ב-12 זה לא רע, אבל יותר מדי זה רע. אז צריך למצוא קודם כל לראות מה קורה איתי. מסתכל ולראות, רגע, יש פה איזה חריגה, בסדר, אני לא רע. בוא נתחיל לראות, בוא נתחיל להבין את עצמי, בוא נתחיל לבקש עזרה מבני אדם, מהקדוש ברוך הוא, אבל קודם כל זה לא אומר שאני רע. לא אומר שאני רע, כן. אני לא שומע אותך. לא הבנתי את השאלה. כן, כן, בהחלט, בהחלט. כן. כן, בן אדם שמאמין שמדברים איתו, מתחיל לשמוע מה מדברים איתו. כן. כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. כן, בהחלט, זה האמת. כן. זה המצבים של אמונה, אין המצבים אחרים לאמונה. אם אני יודע את התשובות ואת הפתרונות, לא צריך אמונה, אני יודע את התשובות. אמונה זה שאני מודה שאני לא יודע, אבל יש אחד שיודע. יש אחד שיודע בדיוק למה קורה לי מה שקורה, ולאן זה הולך, ומה המשמעות של זה, והוא טוב, הוא בעדי, הוא לא נגדי. אני מאמין בזה. ואם אנחנו מדברים על אמונה, אז רבי נחמן אמר שהדרך לחזק את האמונה זה לדבר על זה. לדבר על זה. גם בתפילה וגם עם עצמי. פשוט להגיד. יש לנו בסידור, למשל, בסוף התפילה יש לנו 13 עיקרי אמונה. אנחנו אומרים אותם, זה אמירה כזאת. אני מאמין. אני מאמין שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו ברא ובורא את כל הברואים. והוא לבדו עשה ויעשה, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. האמירה הזאת נותנת תוקף. אתן לך דוגמה מצחיקה. כל אחד מאיתנו יודע שהוא לא יכול לנשום לבד. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני מחליט שאני אנשום, וזה תלוי בי. כי אם חס שלום משהו קורה שלא תלוי בי, או חס שלום שהלב שלי פועל או לא פועל, זה לא תלוי בי. אני שליטה על זה. אבל אם בן אדם אומר את זה, אז תראו בכמה פשטות משתנה ההרגשה. הנה אני אומר, אני מאמין שהלב שלי פועל לא בשליטתי. הוא מופעל. אם הלב שלי דופק עכשיו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מאפשר את זה. אני מאמין בזה. אמרתי, זה דבר יוצא דופן? לא, אבל אמרתי את זה. פתאום אני שומע את מה שאני אומר, אומר, וואלה. האמת, וואלה. אני מאמין שאני לא יכול ללכת סנטימטר אם הקדוש ברוך הוא לא יאפשר את זה. אני מאמין שהכל יוצא לי עכשיו מהפה בגלל שהקדוש ברוך הוא מאפשר את זה. אם הוא לא יאפשר את זה, אני לא אוכל לדבר. אני מאמין שאני יכול עכשיו לחשוב כי הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה. אם הוא לא יאפשר את זה, זה לא יקרה. אז אני רק מדבר על זה, אבל זה שאני אומר את זה, זה משנה. אני מאמין שאם זה הבן זוג שלי, אז מוכרח להיות שאני אצליח איתו. אני מאמין. עכשיו, אם אתה אומר את זה גם לבן אדם, אני מאמין, אני מאמין בך. אני מאמין בילדים שלי, אני מאמין באישה שלי, אני מאמין בחברים שלי. אני מאמין. ורבי נחמן אומר חידוש, אפילו אם אתה לא ממש מרגיש שאתה מאמין, אבל אם אתה החלטת להאמין, אז שאתה אומר את זה, אז תתחזק לך גם ההרגשה. נכון? נכון, ולהפך. כולנו מכירים את הלהפך. שכל פעם בן אדם שואלים אותו, מה נשמע? על הפנים, על הפנים, איזה מצב, המצב קשה, המצב זה, אני גרוע, אני דפוק, אני זה. אז אתה מביא את זה. זה לא אומר שעכשיו כל הזמן צריך לשחק ולהגיד, נהדר, נהדר, נהדר. אבל האמונה תלויה בפה של הבן אדם. וזה נורא חשוב גם לעשות הפרדה, דיברנו על זה הרבה פעמים, בין מה שאני מרגיש לבין מה שאני מאמין. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב. אני יכול באותה שנייה להגיד, ואני מרגיש שהוא בכלל לא קיים, או שהוא רע. אז זה רק מה שאני מרגיש, אני לא מאמין בזה. אני רק מרגיש את זה. אני מאמין שהילד שלי יצליח. אני מרגיש שהוא יקשל. אז אני מחזיק את המציאות. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני מרגיש. אבל אם אני אגיד, לא, ברור, אם אני אשקר ואני אגיד שאני גם מרגיש את זה, אז כל מה שאני יוצא מהפה יהיה שקר. כי זה לא יהיה מדויק. הלוואי. אפשר, אפשר, אבל אם זה באמת, אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ואני גם מרגיש את זה, אז אני לא צריך להגיד הפוך. אבל מה קורה כשאני מרגיש הפוך? אז אני לא צריך לשקר. לא, אני מאמין, ובטח אני גם מרגיש שהאמת זה לא ככה. ואם אני משקר לעצמי, אז גם האמונה שלי תתעדה. אז תגיד שזה מה שאתה מרגיש. אני מרגיש פחד, ואני מאמין שאין ממה לפחד. בסדר גמור, מה הבעיה? אנחנו יכולים להחזיק, להחזיק את זה ואת זה. אה? למה? כן. אשריך, אשריך. כן. כן. אז רגע, בוא נבין עוד פעם את השאלה הראשונה. באיזה הקשר אתה מתכוון? אז רגע, אני אענה לך. דוגמה טובה נתת לגבי השיעור. נגיד, מי שבא לשיעור, אם עכשיו תוך כדי השיעור, כל מה שאני אומר, הוא אומר, כן, אבל מי אמר? אבל אולי לא, אולי ככה. רגע, אבל שנייה, רגע, אז בעצם הוא לא בשיעור. אז אין טעם. מצד שני, מה? רגע, אתם חייבים להאמין לי? לא. אז יש את השכל שמבקר לפני החוויה ואחרי החוויה. זאת אומרת, לפני השיעור, תשאל את עצמך, האם יש סיכוי שאני אקבל פה משהו? בוא נבדוק. נראה לי שכן, אני מרגיש שכן, אני חושב שכן, אני בא לבדוק את זה. אבל כשאני כאן, אני לא בודק את זה. כשאני כאן, אני כאן. הסתיים העניין. עכשיו אני יכול לבדוק את זה, זה באמת הביא לי תועלת? זה כמו להתחתן, להתחתן זה בגדול. לפני שמתחתנים, חושבים, בודקים. אבל זה מאוד עצוב, אם אחרי שמתחתנים, חושבים ובודקים. די, החלטת, אז עכשיו אתה הולך על זה. אז יש לפני, אוקיי, בוא נבדוק אם זה נכון, לא נכון. אחרי תקופה נבדוק מה קורה. אבל אם אתה כל הזמן בודק ושואל, אז אתה אף פעם לא בחוויה. אז פשוט אתה, אם אתה יודע שיש מקום לשכל ולביקורת, לפני ואחרי החוויה, אז אני חושב שיש בזה משהו מרגיע. אוקיי, יש לזה מקום, זה לא עכשיו, אתה לא נדרש להאמין על עיוור בשום דבר, אבל שים את זה בצד רגע, תן קודם לדברים לשקוע. אז הנה, נתתי לך איזה קלמנטינה. תגיד לו, תקשיב, אני לא מזלזל בך. אנחנו נבדוק לפני, נבדוק אחרי, אבל עזוב אותי שנייה, אני רוצה רגע, בוא נהיה בקטע. בסדר, הכל בסדר, לא קרה כלום. יש לו את הכבוד שלו. מה השאלה השנייה? מה זה חבר אמת? יש אחד מגדולי החסידות, אני חושב שזה היה רבי מנחם מנדל מויטפסק, נדמה לי, שאמר, זה מעניין שהתשובה שאני נותן לך זה בדיוק קשור לשאלה הראשונה גם, שאדם מחפש חברים, אז הוא צריך, הוא כותב ככה, צריך לחפש לו חבר הבדוק לו לפי שכלו. צריך להשתמש עם השכל, או רק עם הלב. לראות, רק שנייה, מי הבן אדם, המעשים שלו, והבדיקה שהוא נותן, היא מאוד יפה. האם הוא רוצה את האמת? האם הוא רוצה את האמת? אגב, זה מחזיר אותנו לסוגיית האולי והאמון. אנחנו מפחדים לתת אמון באנשים, כי נפגענו, כי עבדו עלינו, שיקרו לנו, פגעו בנו, אנחנו רואים הרבה שקרים, אז אנחנו מפחדים לתת אמון. אבל לגבי אמון, זה מאוד חשוב לדייק, גם לגבי זוגיות, גם לגבי ילדים, גם לגבי חברים. לתת אמון במישהו, זה לא אומר שאני עוזב ידיים ולא חושב על כלום, ומשהו יעשה זה בסדר. זה לא מה שזה אומר. רבי נחמן אמר, למשל, אמון במנהיגים. תראו איזה דיוק. אומר, העולם אומרים, העולם זה כוונה בני האדם, העולם אומרים שצדיק הוא לא טועה, ואם הוא טועה, הוא לא צדיק. ואומר רבי נחמן, ואני אומר שצדיק הוא טועה, הוא נשאר צדיק. אז התפיסה שלנו היא מאוד נוקשה. אני מאמין במישהו, הוא חייב להיות מושלם. אם הוא צדיק, אז הוא צדיק מושלם. אם הוא בעל, הוא בעל מושלם. אם זה אישה, אישה מושלמת. אם זה חבר, חבר מושלם. הוא לא טועה, הוא מושלם. הוא לא מושלם, אז זה לא אמיתי, זה לא צדיק אמיתי, וזה לא אישה אמיתית, וזה לא חבר אמיתי. זה תפיסה נוקשה. ונחמן אומר, זה לא עובד ככה. הוא יכול לטעות. מושלם זה רק הקדוש ברוך הוא. בן אדם יכול לטעות, גם צדיק יכול לטעות. אז אם כך, אז במה אני נותן אמון? אני נותן אמון בזה שהוא רוצה את האמת, ואם הוא יטעה, הוא יודע על האמת. הוא רוצה את האמת, והוא ראוי לאמת, והוא יזכה לאמת, גם אם הוא טועה. אבל אם בן אדם לא רוצה את האמת, אז באמת הוא לא יכול להיות לא חבר אמיתי, ולא צדיק אמיתי, ולא בעל אמיתי, ולא אישה אמיתית. אז זה הנקודה, הוא רוצה את האמת, אני נותן בך אמון שאתה רוצה את האמת. אתה מבין? זה חברות. גם אם אתה תטעה, אז אתה רוצה את האמת מספיק בשביל להגיד לי, טעיתי. אוקיי, אז יש בזה סולם, יש באמת מקום שהלוואי שנזכה לו שכל ישראל חברים, באמת כל יהודי ראוי לאמון הזה. מצד שני, בפשטות שמדברים על חברים, אז כן מדברים על מישהו שמודע לזה שהוא רוצה את האמת, ובאמת נלחם על האמת, וגם בפשטות טוב לך איתו ונעים לך איתו, אתה מרגיש חיבור איתו והוא מעניין אותך, וגם ברמה הפשוטה הזאת, זאת אומרת יש סולם. אז ודאי שהדבר הראשון הוא לחפש לפחות מישהו אחד. אם יש לי מישהו אחד שאני נותן בו אמון מלא, לא אמון מלא שהוא מושלם, זה שקר, אמון מלא שהוא רוצה את האמת, ואם הוא יתאה הוא יודע, וביחד אנחנו נצליח, אם נותן אמון באדם אחד, אז אני אנצל.
זה כולל
אורים? כולל מי שאתה רוצה. אבל אם אני לא נותן אמון באף אחד, אני בסכנה מאוד גדולה. טוב. שיהיה לנו בהצלחה רבה, ניפגש בשבוע הבא.